זה שקד ודולב, ודולב היום מתקרב לגיל 3, ושקד מתקרבת לגיל 6, ודולב יש לו בערך מכשהוא התחיל לחייך, את החיוך הכי מתוק בעולם, והוא מסתכל לך בעיניים, ומחייך, הוא מחייך כאילו, אתה בן אדם הכי חשוב בחיים, בעולם.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערוריה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. נעמי בן ארי היא רבה ומלווה רוחנית. היא מאמינה שכל אחד מגיע לעולם הזה לפרק זמן מסוים. ביתה עתליה, למשל, הגיעה לכאן ל-30 שנה. בזמן הזה היא הספיקה להיות הספרית הכי מגניבה בתל אביב, ולכתוב את עצמה. על בריחה גורלית, על היכולת לזהות קסמים, וגם על סירות בחלון ראווה, תשמעו מיד. היי נעמי.
היי טלי.
מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
זאת שאלה שלוקחת אותי הרבה אחורה לאיזושהי מחשבה שליוותה אותי, זה מה יקרה אם אני אשתגע, האם העולם יעזוב אותי. אחרי זה בהתמודדות עם הקשיים של ביתי האמצעית, עתליה, זה היה חזק, ההתמודדות עם התחום הזה, כי סבלה מדיכאון ו... זה ליווה אותה די הרבה שנים. אז
כאילו היה איזה זרע כזה אצלך של פחד, פחד שהקרקע תשמט, יהיה הדבר הזה שנקרא שיגעון, אבל בעצם הוא הופיע בחייך כאם.
כאילו דברים מסוימים בחיים שלי נתנו לי כלים להתמודד עם קושי של ילדה, עם קושי של בת.
את אם ל3 בנות? קודם כל, אני מרגישה שזאת מפלגה. גם לי יש 3 בנות. אני חושבת שאנחנו ענף בעולם.
כן.
אז בואי רגע נלך לשנים יותר ראשונות באימהות. אם את יכולה לסבר את האוזן, מה זה אומר להיות אם ל3 בנות?
ראש כל זה כיף. נולדת לך בת מושלמת. ואת אומרת לעצמך, וואו, אני האימא הכי טובה בעולם. כי היא ישנה. בלילה, היא מחייכת, כשהיא בוכה, ברור לגמרי מה מפריע לה. נורא פשוט. ואז מגיעה הילדה שנייה ואומרת לך, מאמי, זה לא תלוי בך. יש עוד גורמים בעולם שתהיה אמא טובה או אמא פחות טובה, או אולי נוותר על ההגדרות האלה. זאת אומרת, אז למדתי מה זה good enough mother. זה גם בסדר. ילדה ש... להבדיל בין בת ששמה לעצמה את הגבולות לבד ואת לא צריכה לעבוד קשה בזה, לבת שהדבר הכי חשוב לה בעולם זה גבולות ונורא קשה לשים אותם. אז את זה והשלישית באה ומגדלת את עצמה לבד. שזה אני מניחה שדי דומה לבתים אחרים. זאת אומרת, יש את הראשון שנולד, שנמצא עם התסביכים שלו, כי מצפים ממנו לכל מיני דברים לא הגיוניים. השני שבא וצריך להיאבק על מקומו, והשלישי שבא ואומר, תסתדרו, אני סבבה. אז זה בערך המהלך שקורה בחיים שלי. ביחד עם זה הם חברות טובות, וזה כיף, וזה... מקלחות וארוחות וקומזיצים שאני עושה בחצר הבית והחבר'ה באים. לפני שהקטנה נולדה עברנו לנווה שלום, יישוב של יהודים ערבים. אפוף טבע, היה טוב שם בסך הכל. ואז כשמגיעות לגיל 7, 9, 11, אני עוזבת את נווה שלום ואת אבא שלהם. זה היה משהו שהבנתי שזה מה שאני צריכה לעשות, ולא היה לי פרטנר. זה פחות או יותר הולך עם האמירה, את רוצה להתגרש, תתגרשי לבד. וזה מה שעשיתי, זאת אומרת, הזמנתי מסעית. יום אחד, אחרי שנה של ניסיונות להגיע, להגיע להבנות שלא מקרטע ולא מגיע לשום מקום. אז בעצם זה עזיבה חד צדדית, זה לא פשוט, זה לא פשוט לבנות. הבנות ידעו, לא ידעו, היו קצת מעורבות, קצת יותר מדי מעורבות בכל מיני דברים, גם לפני ועוד יותר אחרי, שלא בטובתן, שאולי זה גם חלק מהרקע לפרוץ המשבר של הילדה.
מישהו תומך בך כשאת עושה את המעשה הזה?
אחותי, הוריי, חברה מהיישוב, וכל השאר, זה היה בשושו. זה פשוט היה מבצע שאסור היה לדבר עליו, כי הוא ייעצר. כן. זה לתאר את היום הזה, זה כאילו אני מחכה ליום ספציפי שיגיע, בתאום עם עורכת דין, כדי להוציא גם את המסמכים הנחוצים, להזמין ההסעה מאחרת, הבנות בקייטנה, ואני לא מרגישה עכשיו את דפיקות הלב שהיו לאורך כל היום, באותו יום, שחשבתי שאם לא היה לי התקף לב, אני כנראה בריאה ביום הזה.
כלומר, זה יום גורלי, זה ממש מבצע חילוץ כזה?
זה מבצע חילוץ שהפחד הכי גדול, מאחר והפרטנר שאינו פרטנר, הוא עצמאי והוא יכול מתי שהוא רוצה ללכת או לא ללכת לעבודה. שמחתי על זה שיום קודם הוא לא הלך לעבודה, ואז הוא לא הרשה לעצמו ביום הזה להישאר בבית. אבל גם פחדתי, המובילים מכרו ו... הם היו אמורים להיות חלק מהאריזה, כי אי אפשר להרוז מראש. ופחדתי שהוא יחזור מוקדם. כאילו, היה הרבה פחד בתוך הדבר הזה.
ואז בעצם יש נקודה מסוימת, נקודה בזמן ביום הזה, שאת כבר במודיעין.
כן.
עם החפצים, עם הריהוט, כן. ועם הבנות.
כן.
מה התחושה?
נמלטתי.
הצלחת להימלט.
הצלחתי להימלט, אבל זה לא...
זה הייתה התחלה של משהו.
זה לא נגמר שם, ברור. זאת אומרת, יש שם...
אבל השלב הזה עבר, כן. ללא הפרעות. כן. הוא לא הבליח פתאום וסיכל
לא,
את המהלך.
נכון, לא היה סיכול של המהלך. היה הרבה כעס אחרי זה, היה כל מיני דברים, אבל זה התחלה של... הייתה הקדמה של זה, אבל זה התחלה של תהליך... קשה מאוד, משפטי, העירוב של הבנות בדברים שהן לא היו צריכות להיות מעורבות, כל מיני קושי. והסתגלות ללבד שרציתי אותו, אבל את צריכה להסתגל אליו. כאילו, יש את הימים שהבנות הולכות מהבית, ונהיה ריק. עזבי שיש לך מלא עבודה שאת צריכה לעשות, ואת רוצה לעשות, נהיה מחנק בגרון. זה מאוד מאוד לא פשוט.
אני מניחה שבתקופה האחרונה של הזוגיות, גם הרגשת לבד.
נכון, נכון.
וזה לבד מסוג אחר.
זה לבד בתוך זוגיות, זה יותר קשה. אבל הלבד הזה של תחילת חיים לחוד, זה כאילו, את אומרת, רצית את זה, מה את רוצה כאילו? את עובר שהרגע נולד באיזשהו מקום, זה בעלה.
אתן מתחילות את החיים ככה, בפאזה השנייה, ארבעתכן.
כן.
ובשלב כלשהו, את עלייה? ביתך האמצעית. את אומרת, השתמשת קודם, פרוץ המשבר. זה באמת היה משבר שפרץ?
אני חושבת שזה מתחיל בלידה. היא נולדה בצעקה. היא נולדה עם נוכחות. והיא עוררה בי איזושהי תחושה של אהבה מאוד, מאוד עוצמתית. וכמו שאמרתי, היו עניינים של גבולות וכאלה, מרדנות כזאת. זאת ילדה שאת מסתכלת עליה ואת יודעת שהיא תהיה מפיקה כשהיא תהיה גדולה. כי היא מנהלת את כולם. יושבים בחבורה בסלון מסביב, והיא פשוט מודיעה לכל אחד מה הוא עושה, והיא שומעת הכל. היא שומעת מה כל אחד אומר בחדר. זאת אומרת, היא בקשב ובהבנה ובמשהו מאוד מאוד ייחודי, מאוד מאוד שונה מרוב הילדים שאני מכירה. גם להגיד את דבר כזה על ילד, זה לתת לו כוח שאולי מחבל בו, כאילו.
אולי הוא גדול מדי.
כן.
כאילו אנחנו מטפחות איזה ראייה מיתית כזאת, והוא בסך הכל ילד.
נכון. לגבי הטרום פרידה, היה אירוע כזה, חזרתי הביתה, וכשחזרתי מצאתי שלוש בנות ממררות בבכי. שאלתי מה קרה, הם אמרו, אבא אמר שאת רוצה להתגרש. הם נורא כעסו עליי הבנות. זאת אומרת, זה היה פשוט להסיט אותם נגדי, ואני המטפלת העיקרית שלהם, זאת אומרת, אני איתם, אני זה, ויש את הדבר הזה, את הפיל הזה שנכנס לנו לבית, והוא עכשיו צבוע בצבעי ורוד איפוקסי, ואחרי שבועיים היא באה אליי ואומרת לי, את יודעת, חשבתי על זה, אם את רוצה להתגרש ממנו, את צריכה להתגרש ממנו.
עתליה אומרת.
כן. עכשיו, הן לא היו, שירה ורומיה לא היו בעמדה הזאת. הם היו בעמדה ניטרלית, הם עמדו מהצד. גם הדבר הזה, זה חלק מאיזשהו מקום של אחרי זה אנחנו מתגרשים, איפה היא נמצאת מבחינת רגשי אשמה. עתליה טענה במשך הרבה שנים שהייתה שומעת אותנו רבים. אני חושבת שהייתה שומעת אותנו רבים גם כשלא רבנו. היו המון שתיקות בקשר.
כמו את אומרת, בסדר, יש משהו שילדה נולדת איתו. יש משהו כזה שאדם נולד איתו, בא איתו לעולם. ואז יש אירועים.
נכון.
ואת אומרת, הנה, זה אותו בית, יש שלוש בנות, בסדר, כל אחת בגיל אחר, כל אחת בהתמקמות אחרת עם אופי שונה. ואחת מגיבה ככה, ואת אומרת, יכול להיות שזה גם הזין את המשבר או את ההתפרקות הזאת, תכף ניכנס לזה ושהיא חשה, אבל אנחנו לא יודעות.
לא.
כלומר, יש בתים שמתפרקים, וזה לא מתורגם לאיזו התפרקות פנימית, ויש בתים ש... לא מתפרקים, ובכל זאת אחד או אחת מבנות המשפחה יכולה לחוות את זה. אני קצת תוהה יחד איתך.
אני לא מקשרת את המשברים שהיו לעתליה עם הגירושים שלי. אני חושבת שלחיים המשותפים שלנו יש פוטנציאל נזק משל עצמו. ההחלטה שלי להיפרד, להתגרש, היא החלטה שמעולם לא היה לי רגע של צער עליה, של מחשבה, אולי עשיתי לא נכון, לא, אין. אני חושבת שלחיות ביחד, זה היה אסוני יותר לילדות שלי מאשר לחיות לחוד. גם מהן, לא, אני לא מחפשת, לא חיפשתי אצלן אישור, אבל גם מהן, הערכה על הצעד שעשיתי, הרבה יותר גדולה מאשר הדברים האחרים, עם קושי להתמודד עם זה שההורים נפרדו. היה קושי עם הטייטל פרודה, זה גם, עתליה נהגה להגיד, אני לא יכולה לסבול את זה. וכשהגירושים לא קרו, כשהם נעצרו, היה יום אחד שבאתי ואמרתי, בעקבות, גמרנו את ענייני בית המשפט ואמרתי בוא נלך לרבנות נסגור עניין והוא אמר אני מוכן ללכת לרבנות אם אני לא אצטרך שלם מזונות אז אמרתי אז לא נלך לרבנות ואז באתי לבנות ואמרתי, יכול להיות שזה ייקח עוד הרבה זמן, מבחינתכן אני גרושה. ובזה סגרתי את העניין, זאת אומרת, זה לא, לקח עוד 3 שנים. אבל זה היה, היו דיבורים על זה, והיה סגירה של העניין הזה.
נעמי, איך ידעת איך להתנהל? איך ידעת להיות שם ככה, להכריע את ההכרעות האלה, לעשות את המבצע הזה, לדעת לעמוד על שלך, לא להתכופף? אני יכולה לדמיין שאולי בסיטואציה דומה הייתי אומרת, בסדר, העיקר שתצא מהטרור שאתה משליט על חיי, לא יודעת, אני סתם ממציאה עכשיו, ואני מוותרת על המזונות, ואני אסיים עם זה יותר מוקדם. אני שואלת אותך, מהי היד המכוונת או הכוחות הפנימיים האלה שאפשרו לך להחליט החלטות צלולות בתקופה משברית?
זו שאלה מאוד, מאוד מעניינת, אני לא יודעת לענות עליה, אבל אני יכולה להגיד לך בתקופה של בתוך 5 שנים אחרי הפרידה, הייתי מספרת לחברות על החיים שלי בתוך הנישואים, הם לא הכירו אותי. זאת אומרת, זה היה לחיות במקום שבו, כשאני יודעת שהוא צריך להגיע, אני מהר מהר מסדרת, כי אחרת זה יהיה לא טוב, אחרת אני אקבל להערות, ולא משנה, גם שהייתי מסדרת, אז
עדיין
היה,
קיבלת.
היה, כן, קיבלתי את אותו דבר. זאת אומרת, שום דבר לא עזר, זה לנסות ללכת בין טיפות שאין סיכוי לא להירטב מהן.
כמו אלימות רגשית כזו?
אלימות רגשית, לא כמו. כן, בהחלט כן. וכאילו אמרו לי, אבל איך זה יכול להיות?
זה לא יתחבר אלייך.
זה לא יתחבר אליי, וזה לימד אותי להתבונן אחרת על אנשים, להבין שמה שרואים זה לא מה שקיים. זה מאוד, זה היה שיעור, הדרך שבה הגיבו אליי. איך זה יכול להיות שאת פוחדת ממישהו? מה זה הדבר הזה? ופחדתי ממנו עוד הרבה שנים אחרי. טלפונים היו מבעיתים אותי. לקח זמן עד שיכולתי להגיד את השיחה הזאת, אני לא ממשיכה, ולסגור את הטלפון. לא מיידי, הייתי בטיפולים, הייתי ב... קיבלתי עזרה, זה לא היה, שום דבר לא היה פשוט.
אני חושבת פשוט על ההזדמנות שיש לנו בחיים, להיוולד מחדש, כל מיני לידות, ולהיות במופעים מתפתחים של עצמנו.
כן.
והעובדה שגם אם היו לנו שנים, נגיד, יותר של ריצוי, או שנים של פחד, או שנים של ריחוק מהאני הפנימית שלנו, זה שיש פעולות של תיקון ושל שינוי, של כיוון כלים כזה, שמאפשרות לנו כן להתחבר לנעמי הפנימית, או לטלי הפנימית, היותר מדויקת, היותר נאמנה, יותר חזקה, שאנחנו יותר שלמות איתה, אז זה שיש מין פרק ב', לא תלוי כרגע, לא בהקשרים של זוגיות, דווקא כן. בהקשרים של עצמיות, כן. יש בזה משהו מאוד מאוד נוסח תקווה.
כן, אני ממש מבינה את זה.
איך את מספרת את התחלת מה שאת מגדירה המשבר? על המשבר של התליה?
היא סוערת, זה בא לידי ביטוי בדברים שאינני גאה בהם, כמו התנהגות של אלימות פיזית בינינו, כאילו, או במילים אחרות, אימא שמכה את הבת שלה כדי לנסות לרסן אותה, טריקות דלתות שלה, אחד האירועים הדרמטיים זה שהיא תורקת דלת, הוריי גרים קומה מעלינו, ואבא שלי מרים טלפון ואומר, הרעש הזה, זה לא בא בחשבון, אל כל שכן הייתי מצלצל להגיד על הרעש הזה, ואני לוקחת המפתחות של האוטו, נכנסת לאוטו, ובוכה 30 דקות בנסיעה, עד שאני חוזרת רגועה. למצבים של, על סף להוציא דלתות מהבית, כאילו, שלא יהיה מה לתרוק.
כשאת ככה נוהגת באוטו, אוטו לדעתי זה כמו חייק כזה, אני חושבת שזה כן. כמו איזה מערה ניידת ש...
אוטו ומקלחת.
נכון, ממש. כשאת ככה נוסעת באוטו ובוכה, מה חולף בך? מה את חושבת? מה את מרגישה?
אני כועסת על אבא שלי, על חוסר הרגישות שלו. זכרו לברכה. כן, אני מרגישה איזושהי אטימות, כשהוא יודע מה קורה, כשהוא עד לדברים האלה, הוא... זה הרגשה של, הרגשה שמאוד לבד, של... אין לי. מצד שני, היו לי, הייתה תמיכה, גם של ההורים, גם של האחים שלי, גם פסיכולוגית שהלכתי אליה, גם כדי להתייעץ מה לעשות כדי לא להרביץ, ואיך להתמודד עם הדבר, עם הדברים האלה בבית, שאת אומרת, ארבע בנות בבית, אידילי, בנות שמתחילות להתבגר, זה הורמונים שמסתובבים חופשי בתוך הבית, עושים בלגן. עטליה הייתה ילדה כותבת. כל הקירות היו מלאים בכתבים שלה, בטקסטים שהיא כתבה. ואז היא גם בגיל 12 מתחילה לדבר אובדני.
אלו טקסטים, אם הייתי נכנסת לדירה, מה הייתי רואה? מה הייתי קוראת על הקיר?
אני לא יודעת להגיד לך היום, אבל אני יכולה לתת לך להציץ בארון של המחברות שלה. זה בשבילי ארון מלא בשדים. פותחת סוגרת. אחרי שהיא נפטרה, שירה אמרה, במחברת שלה כתוב שבספטמבר היא נפטרה בסוף ינואר, בט"ו בשבט. המחברת, היא אמרה במחברת שלה כתוב שבספטמבר כבר יש לה מספיק כדורים בשביל להתאבד. ואז רומיה אומרת, אני קראתי במחברת שלה שהיא רוצה להבריא ולהרגיש טוב. זה הגם וגם הזה מהספרי גירושים נמצא גם במחברת הזאת, או במחברות האלה.
זה משהו דיאלקטי כזה של הכמיהה למות ויחד עם זאת להבריא.
נכון, אני מניחה שזה מה שנמצא על הקירות. אני לא יודעת, הקירות סוידו בגיל 13 אחרי ניסיון אובדני ראשון. האחרון היה שני, 17 שנים אחרי זה.
בגיל 30.
נכון. דיבורים אובדניים זה אימא, מה הדרך הכי טובה להתאבד? זה לא רק... היועצת קוראת לי ואומרת, החברות שלה אומרות לי ככה וככה. זה גם בבית, זאת אומרת, זה אני רוצה למות, זה ביום שהיא עשתה את זה, היה כתוב על הקיר, כאילו על כל הקיר, אני רוצה למות. גדול, גדול כזה.
את קמה בבוקר ורואה את זה? את נחזרת?
לא, 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 אני נסעתי לעבודה, זו תקופה שהיא נעדרת הרבה מהלימודים, מחוברת ב-ICQ,
כן, נכון, היה דבר כזה.
לכל נדכאי העולם ואחותו, כשהם כולם מעריצים של אביב גפן באותה תקופה, זה... אין לי מושג, אני גם לא יודעת לעקוב במחשב אחרי כל מיני דברים, לא, אין לי את הידיעות האלה, אני מנסה, אבל לא כל כך מצליחה. זה יום שהיא נשארת בבית, אני נוסעת לעבוד בירושלים, אמורה לחזור בסעות 2-3, ואז אני מקבלת ממנה טלפון באחת בצהריים, אמא, כואב לי הראש נורא, ואני אומרת לה, קחי אקמול, והיא תורקת לי את הטלפון, ואחרי דקה היא צלצלת עוד פעם ואמרה, אמא, את לא מבינה, אני לקחתי את כל הקופסה, והלכתי לישון, וקמתי עם כאב ראש מטורף, ואז מתחיל מסע, טיסה הביתה, כאילו אני שומטת הכל ונוסעת הביתה, נצלצלת ליועצת שזה המצב ושתעל, אם היא יכולה לגשת אליה, ולאימא שלי שתרד לראות מה קורה, וטסה הביתה, זה אני בהר חוצבים, חצי שעה נסיעה, לוקחת אותה ואת היועצת לבית חולים, בדרך היא הקיעה, אז... נזק שיכול היה להיגרם לכבד כנראה נמנע, אבל מגיעים, מתאשפזים, חוזרים הביתה אחרי 3 ימים, הילדה צריכה השגחה מלאה, 24 שעות, אמא חד-הורית, תעבדי. אז חלק מהעבודה באמת היה בבית, חלק היה מחוץ לבית, אבל זה...
מה היה העיסוק שלך באותן שנים?
הייתי מנהלת חשבונות. ואז אני מבקשת פגישה עם הצוות הרפואי. הייתה לה פסיכולוגית, אני לא יודעת איך קוראים לה, אני לא יודעת מי היא, ומזל שלא לא היה לה, זאת אומרת, בדרך כלל אני משתמשת במילים יותר בוטות, לא היה לה את היכולת להתמודד עם הסיטואציה. היועצת חטפה על הראש על זה שהיא ליוותה אותנו לבית חולים ונשארה איתנו עד השיבוץ במחלקה, אבל היא הייתה ממש בסדר, בעיניי, היא עברה גבול, היא עברה גבול שהציבו לה ממקום אחר, אבל מבחינתי היא הייתה מלאך מושיע, הייתה לה מחנכת מאוד קשובה וטובה.
לא, אני עדיין במחשבה על זה שהיועצת עשתה משהו כל כך אמפתי ונוכח ומסייע.
ומקבלת על הראש.
ועל זה היא מקבלת על הראש.
אני מבקשת שיחה עם שתיהן פלוס אבא של הילדה. ואז הוא אומר, אני רוצה לעשות בדיקת אבהות, עתליה אמרה שאני לא אבא שלה. זה נראה לך מה שיעזור לה בשלב הזה?
עכשיו, זה כן. מה שצריך לעשות.
עכשיו לך. צריך. עכשיו הילדה הכי דומה לו.
לא, אני חושבת גם על בדיקת הבהות, לא במובן הפיזי, הפיזיולוגי.
כן, הילדה אמרה לו.
מה זה הבהות?
הילדה אמרה לו, אתה לא אבא שלי.
כן.
ואז כן התחלתי לשים לה יותר גבולות, לפחות במובן הזה. אני חוזרת עם הילדה מבית ספר, היא צריכה להיות 24 שעות בהשגחה, נכנסים הביתה והיא אומרת לי, טוב, אני הולכת. אז הדרך שלנו הייתה שהיא תלך, אבל כל חצי שעה היא מצלצלת אליי, והיא עמדה בזה. היא מאוד שיתפה פעולה עם הצורך שלי שנהיה בתקשורת, זאת אומרת, זה היה לטוב הקירות האלה שניסיתי להציב.
כן, אני חוזרת למשהו שאמרת בתחילת שיחתנו, על איך את אם בצורה מסוימת לילדה אחת, ונדרשת להיות אם בצורה קצת שונה לילדה אחרת, נכון, או מאוד שונה.
נכון.
אני באמת חושבת את זה, שזה חלק מהאתגר של הורות למספר ילדים, שצריך לדייק את הזיקה בינינו כן. לבין ילדינו באופן פרטני.
לא פשוט. זה יוצר מחירים בעוד מקומות, זה יוצר התחשבנויות בעוד מקומות.
אפרופו היו... מנהלת חשבונות, אז גם אחרים מנהלים חשבונות.
אחרים מנהלים את החשבונות, כן, כן.
כן. ואז בעצם את ככה נרתמת, אני שומעת ממך ככה תיאור של הערכות מחודשת, את רגילה להערכות מחודשת, אבל מה קורה בליבך? את מבינה שבעצם יש התמודדות שהיא מעבר למרידות של גיל ההתבגרות. יש כאן משהו במעלה גבוהה יותר.
כן.
מבחינת הסיכון שנמצא בבית, מבחינת הקיצוניות שפגשת. אז מה את מרגישה? מה קורה לך?
זה הרבה דאגה. זה, חשבתי על זה שלא, לא היה בי כעס, לא בניסיון הזה ולא בניסיון השני. לא היה לי כעס עליה. היה בי משהו שהבין אותה, אבל לא תמיד ידעתי איך להתמודד עם זה. זה מאוד, מאוד מורכב. וואלה, זה ילדה שמשגעת אותי. אני מנסה למצוא עזרה, זה נורא קשה למצוא מטפל שיחזיק מעמד, ואז שמצאתי איש נהדר ברמת אביב, אז זה להסיע, זה להסיע לחכות, להסיע חזרה, זה להיות עם, זה...
לשלם.
לשלם, מורכב, מורכב. כולל פעם אחת שיש רגישה מאוד מאוד לא טוב, ושאלתי אותה אם היא רוצה שניסע לבית חולים. לבית חולים זה אומר איתנים. והיא כעסה עליי אחרי זה שהסעתי אותה לבית חולים. מה שקרה זה היה אמצע לילה, אחותי באה איתי, רואה אותה רופא תורן, אומר, אם את יכולה להשגיח עליה בבית זה אפשרי, אז אני אומרת, אז בסדר, אז אני אקח אותה הביתה, וזהו. ועל זה עוד היה כעס שרציתי להשפז.
ואני שואלת גם ברמה הסביבתית, כלומר, איך שירה ורומיה מגיבות, וגם איך הסביבה מגיבה. כלומר, זה סוג אחר, זה אחרת לספר, הבת שלי שברה את הרגל, או אפילו הבת שלי חולה ב, לא יודעת איזה, מחלה יותר קשה, לעומת התמודדות נפשית וניסיון אובדני בגיל 13.
אני חושבת שרוב ההתמודדויות הנפשיות שיש לאנשים סביבנו, גם אם אנחנו יודעים אותם, אנחנו לא יודעים אותם.
מבחינת הבנה.
מבחינת הבנה. אני נחשפתי אחרי שהטליה נפטרה להמון אנשים שיש להם ילדים שדורשים תשומת לב ולב שלא ידעתי עליהם. כאילו זה בין גם אצלי התאבד כך וכך, ולבין גם לי יש ילד שזה הפחד שלי, או הילד שלי הבא בתור. דברים כאלה, אז חלק ידעתי וחלק אני מכירה לעומק התמודדויות, אבל הרבה לא יודעים. אני חושבת שרוב האנשים לא יודעים באמת, זאת אומרת, אני יכולה להגיד עוד פעם היה קשה בבית, אבל זה עוד פעם היה קשה בבית. זה לא חווים את זה באמת. אז כן, אז המשפחה כן. המשפחה חשופה, טליה ילדה מאוד אהובה, כאילו במשפחה, אלה שאוכלים ביחד ארוחת ערב ביום שישי, שזה אח שלי, דווקא יותר מאשר אחותי, הרכב משפחתי יותר קרוב אלינו, קרוב, כאילו לא בגיל, אלא בקרבה, וכאילו בקונסטלציה המשפחתית, ושמה יושבים, הטליה בדיכאון, דיכאון, דיכאון, ואז היא אומרת, בואו נשחק פתקים. או פתאום היא באה עם איזה, זה שאת לא רואה שום סימן, אז גם זה מתאה. לצאת לחופשות למשל, זה אחד הסיוטים שיש, כי את אף פעם לא יודעת מה הולך לקרות. זאת אומרת, הולכים לישון בצימר, ואי אפשר לתכנן לבוקר, כי אם הטליה תקום במצב רוח לא טוב, אז הלך התכנון. זה היה הרבה בתוך התקופה הזאת של גיל ההתבגרות. וגם, איך? היא גם לא היחידה שיש לה התפרצויות, וגם את רומיה שלחו לאבחונים למיניהם, בשלבים מסוימים של גיל ההתבגרות. זה קיים, אבל היא הכי מעצבנת, היא הכי קשה להתמודדות.
וטובה.
וגם כיף איתה, גם כיף איתה.
הכל בעצימות גבוהה.
הכל בעצימות גבוהה.
והיא טובה את הרבה שימת לב של אימא. אז נגיד גם איך שירה מגיבה לזה?
הם מתעצבנות, הם לא, זה לא פשוט, לא פשוט להם. זה כאילו אפילו יש לי איזה זיכרון של חבל שלא הצלחת כזה. מדברים דוגרי אצלנו, כן. דוגרי. הבית מלא באמירות כמו זונה ואני רוצה למות, או שתמותי, סכין ביד.
כן, it's all
הרבה דברים all שאני לא רוצה להיזכר בהם. כן, שקשה להיזכר בהם. אני חושבת שבמאזן הכללי, הייתה אהבה בין הבנות. זה הלך והתגבר גם אחרי זה.
כשהם התבגרו אולי, קצת.
כשהם התבגרו קצת, וכשהם לא היו תחת אותה קורת גג, זה התפתח יותר. היו להם, הייתה להם קבוצת וואטסאפ בלעדיי, שזה מאוד משמח אותי.
מאוד.
היו להם חופשים שהם נסעו ביחד. הרבה היה שם גם קושי, זאת אומרת, בתוך החופשים, הטליה הייתה יכולה לחשוף דברים קשים שהיא עברה, והם אולי השכיחו מעצמן, או לא היו צריכות את זה בשביל המערכים שלהם, ופתאום צריך להתמודד איתם, כאילו, אז
זה אז שם על כתפי האחיות, או האחים, משקל שלפעמים הוא שקוף.
כן.
פחות מתייחסים לזה.
גם זה, וגם ההתחשבנות על זה שלה נתתי יותר תשומת לב, היא קיימת. היא קיימת יותר כלפי הבחורה מאשר כלפי הצעירה, אבל זה נאמר, זה היא נמצאת שם, תחושת כיפוח.
אני שוב שואלת, מה עזר לך? מה הכוחות שלך להתמודד עם...
אני חושבת שחברות, חברות, חברות ומשפחה, היו הרבה, היו הרבה, אני חושבת שהרבה מהן, אני לא יודעת איפה הן היום, אבל...
כלומר, הם היו שם בשעה, בשנים האלה שהיית צריכה את זה?
בשנים האלה, אני חושבת שכן היו, היו כאלה מאוד משמעותיות, אז זה לא כל כך משנה הכמות שלהם. כן, אנשים שיכולתי לדבר איתם, שיכולתי לחלוק איתם.
היה איזה שלב שנדמה היה לך שהתליה יצאה מהשנים הקשות, שיכולת לראות איזה אופק חיים טוב, מאפשר?
החשש היה תמיד, הוא לא עזב אותי. היא עזבה את הבית באיזשהו שלב, כשהיא עוזבת את הבית, המחשבה שהיא מסתדרת, היא למדה ספרות. למדה ספרות ונסעה לחול, עם החברות. אז דאגתי, אבל גם... יש לי את הקטע הזה של... נניח, אני נותנת לילדה את הרכב לנהוג, לא להתליה, לא היה לה רישיון, אבל נותנת... אני חרדתית, אני פוחדת, אז אני נאטמת. אני פשוט לא חושבת.
כמו ניתוק.
כן, אני אלופה. Mm-hmm. מה עזר לי? הניתוק. אז גם כשהיא בחול, אני, רוב הנסיעות שלה, לא דאגתי. כן, קיוויתי שהיא תצלצל ורציתי לשמוע אותה, ולפעמים זה היה מטריד מה שאני שומעת או מה שאני מרגישה, אבל היכולת ניתוק עוזרת. נסיעה אחת לחול, אבל זה הרבה יותר מאוחר, זה שנה או שנתיים לפני שהיא נפטרה, נסיעה שממש דאגתי, היא נסעה בתקופה שהיא ידעה שהיא הולכת, היא בכיוון של הידרדרות, וכיוותה שהנסיעה תרים אותה וזה עשה הפוך, והיה איזה לילה אחד שהיא צלצלה ואמרה, עכשיו תשיגי לי כרטיס, אני לא טובה בדברים האלה. עכשיו תשיגי לי כרטיס מפורטוגל, הבחור הזה והזה נוסע, אני צריכה שהוא ילווה אותי, תשיגי לי כרטיס ואני בדרך למסיבה, אני לא בבית.
כן.
אני לא יודעת איך השגתי את הכרטיס הזה, מחרתי הגיעה.
ונגיד בשנים האלה, שבעצם היא חיה חיים עצמאים, היא יוצאת מהבית.
בהתחלה זה נראה בסדר, זה... אף רגע לא הייתי ממש, ממש בטוחה שאני יכולה ללכת לעולמי.
כן.
אבל, או מחשבות על איך אני מחלקת את הצוואה שלי, כאילו. אבל היו תקופות רגועות ויפות, ושנראה היה, תמיד השערה קיימת, וזה, זה אופי. אבל לא היה הדיכאון, ובאיזשהו שלב היא... הולכת לפסיכיאטר, היא אומרת, אני מרגישה שאני צריכה
טיפול
תרופתי.
ונגיד כשהיא יוצאת וגרה בתל אביב, אז מה היא עושה? היא עובדת, היא לומדת?
אז זהו, אז היא למדה, בערך בתקופה הזאת היא למדה ספרות, ונסעה לחול עם הסקילז האלה, שזה השתמשה בזה בחול, והיא נהיית ספרית בתל אביב. היא עובדת בחנות ספרים. ספרות וספרות,
נדע.
זה שני הדברים שהיא הכי מחוברת אליהם. אם תלכי למגדלור בתל אביב, בחלון הראווה נמצאות שתי סירות שהתליה
נכון.
עשתה.
וואו.
זה הסירות של התליה. זה סירות שהיא הייתה עושה ומחלקת לאנשים. סירות שלה מפליגות עד היום. אז היא במגדלו ומספרת, והיא לדעתי נעשית הספרית הכי אהובה, הכי טובה בתל אביב. באים אליה כדי לדבר, באים אליה כדי שמישהו ישמע אותם, והיא מקשיבה עם כל כולה.
ספרית רגשית.
מאוד. היא פשוט פנומן, היא מחלקת אהבה בכל העולם. זה מה שהיא עושה בתל אביב. אז באיזשהו שלב היא מרגישה שהיא לא מרגישה טוב, היא מתחילה לקחת בטח ציפרלקס, ואז מתחיל שלב ש... או שאולי הוא התחיל לפני כן של דיכאון עונתי. והוא בא והולך, היא גם אמרה, אני מרגישה שהדיכאון בא אלה, מגיע בסתיו כזה. זאת אומרת, היא כאילו סיימה אותו לפני היום הולדת שלה. עד כדי כך שיום הולדת 29, היא כאילו מדברת עליו בבית, במיטה, בספה, ואומרת, אני רוצה ביום הולדת שלי להזמין 29 אנשים, 29 לדצמבר, 29 אנשים, ושירה אומרת לה, מאיפה יש לך 29 חברים, 5 חודשים לא דיברתי עם אף אחד? והיו שם יותר.
וואו.
היו שם יותר, וזה כזה פסטורליה באיזה גינה בתל אביב.
זה יום הולדת האחרון.
זה יום הולדת 29, לא,
היא... את 30 היא הספיקה.
את 30 היא הספיקה לעשות, 30 היינו איתה ביום הולדת, באנו לפגוש אותה, ולא הרגשתי טוב, לא הרגשתי, זה חודש אחרי היא מתאבדת, אבל היא נראתה אפורה, היא נראתה חולה, היא נראתה לא טוב, כאילו, והיא כבר לא הייתה בבית. חצי שנה לפני המוות שלה, היא אמרה לי, אם אני רוצה להיות בבית כמה חודשים, אני מרגישה שאני
בביתך.
בתקופה. כן. וקיבלתי אותה בזרועות פתוחות, שזה אמר לעבוד שתי משרות. זה לעבוד בבוקר במשרד, ומשלוש, אני חוזרת הביתה בשלוש, ואז מהירה אותה כי ישנה.
ואז את עובדת את זה לתליה.
וואו, זה היה קשה. זה היה דיבורים אובדניים נונסטופ. זה היה לנסות לתת לה מה שיהיה לה נעים. גלידה כזאת וכזאת, ופיתה עם קוטג' ועגבנייה וביצה. כאילו.
להנעים.
המאכלים, המאכלים של התליה.
להנעים כמה שאפשר.
כן.
והיה איזשהו טיפול תומך שהרגשת שהוא נוגע בה, שהוא אפקטיבי בחצי שנה הזו?
ראשית כל החלפתי לה את הפסיכיאטר שהרגשתי שהוא בגד בנו.
למה את אומרת בגד בנו?
אני חושבת שהוא התייאש.
כן.
היא הייתה אצלו איזה 5 או 6 שנים, והביקור האחרון אצלו, באתי ביחד איתה, והיא אמרה לו, שמעתי על... מגנטים ועל קטמין, והוא אמר לזה בשלבי ניסוי, צריך להתאשפז בשביל זה, אני אברר לך, אני אחזור אלייך.
ולא קרה עם
ולא
זה.
ולא חזר. הוא לא חזר להגיד כלום. ומבחינתי הוא נשרף. ואז מצאתי פה את הפסיכיאטר המקומי, שלי זה היה מאוד טוב. הגענו אליו והיא אמרה אותו הדבר, אין הבדל. הוא קצת שינה את התרופות, שום דבר לא עזר. 5 חודשים, הילדה נמצאת פלט, לא בקשר עם אנשים, אולי 3 פעמים באו לבקר אותה, אולי פעמיים בזמן הזה היא הולכת לשכב על הארסל אצל חבר שבתל שחר, ואז היא מוצאת בחור צעיר, שלמד אולי פסיכותרפיה גופנית או משהו מהתחום הזה, הכרתי אותו רק אחרי שהיא מתה, והיא מתחילה ללכת אליו לשיחות, הוא גר ביפו. אז זה לעשייה. גם שילמתי שכר דירה בתל אביב בתקופה הזאת.
שמרתם עדיין כן, את הדירה בתל
כן,
אביב.
את החדר בדירת שותפים. והיא לא הספיקה להיות אצלו המון פעמים, אבל זה היה נורא מוצלח במובן הזה שהיא אהבה ללכת אליו. בפתק שהיא השאירה, היה כתוב להודיע לו שהיא לא תבוא לשיחה ביום חמישי.
אז אני שואלת על המקום הזה בנפש, שיש נשמה כזו, שהיא אהובה, מוכשרת, רגישה, כישרונית,
קצת מרגישה שהיא פייק, מכירה את התחושה הזאת?
היא הרגישה את
כן.
זה?
כן.
כן. כלומר, איזה דיסוננס פנימי שהיא חיה
כן.
איתו.
כן.
אני חושבת שזה מאוד מאוד מאמלל ומייסר.
כן.
וזה אחד הגורמים המשמעותיים לדיכאון הזה, לתחושה של, אבל אין איך לפתור את זה, הקיום שלי הוא קיום מפוצל. ואף אחד לא באמת באמת מבין מה זה לחיות ככה.
נכון, נכון. זה חלק קטן מהדבר. בתקופה שהיא הייתה אצלי בבית, הייתי יושבת לידה ומניחה רגל על היד על הרגל שלה, והיא אומרת, אם אתה עזבי אותי, זה כואב.
כן.
הכאב של הדיכאון, אנשים לא יודעים על זה.
נכון.
כאילו חושבים כאבי נפש, לא, הגוף כואב. הגוף נפש כואב, הכל. זה טירוף, זה...
הצלחת להבין את זה בחייה?
כן, לגמרי הבנתי את זה. זה חוסר אונים נוראי, ועם הדיבור האובדני זה עוד יותר חוסר אונים. למה את לא עוזרת לי? אני מצלצלת לחברה, היא אומרת לי, למה את לא עוזרת לי למות? אז חברה אומרת לה, תגידי שהתפקיד שלך זה לעזור לה לחיות ולא לעזור לה למות. אז אני באה עם התשובה, אבל זה כזה... זה עדיין לא עוזר, זה חצי שנה לחיות עם עם ערב ערב להיות בדו שיח הזה. לא קל.
אגב, אני חושבת איזו מתנה גדולה זו, כשהתליה אומרת לך, אני צריכה עכשיו לחזור הביתה. ואת זאת, את הבית. זה באמת חסד גדול מאוד.
מאוד. ביום הולדת שלה היא כבר לא הייתה בבית, חזרה לתל אביב, ואז... שבוע או שבועיים אחרי היום הולדת, או נגיד את זה שבוע לפני שהיא מתה, אני מדברת איתה בטלפון, והיא אומרת לי, אמא, חזרתי עכשיו משיחה אצל איתי, ואני נמצאת אצל הדס, אני עוזרת לה לקלח את התינוק שלה. היא נשמעה לי כאילו היא בסדר. פעם ראשונה מזה חצי שנה, היא נשמעה בסדר. היא נשמעה מחוברת, כמעט שמחה. ואמרתי, זהו, היא הבריאה. זה היום חמישי. בשישי בבוקר היא אמרה לי, אני חתמתי עם מישהי על חוזה שאני אוכל לעבוד אצלה במספרה יום בשבוע, ומאז אני לא נושמת. אני נכנסה להתקף חרדה, שהפיל אותה, פשוט ריסק אותה. ולמחרת הלכתי לביודנסה, אז הייתי הולכת לביודנסה, והיא צלצלה כשנכנסתי כמעט לשיעור, ואמרה, תבואי לקחת אותי עכשיו. אז אמרתי לה, אני אלך לשיעור קודם, והיא אומרת לי, אם את לא באה עכשיו, אין לך מה לבוא. לקחתי אותה הביתה, היה לנו מנהג לראות האוס ב-11:30 כל ערב, היא שאלה אותי כמה ימים קודם אם אני ממשיכה לראות האוס, ואמרתי לה, האוס זה לא אותו הדבר בלעדייך. הזמנתי תור אצל הפסיכיאטר ל-10 בבוקר ליום רביעי. ביום שלישי ראינו האוס ביחד, הלכתי לישון והחלטתי לא ללכת לעבודה. 31 בינואר, ט"ו בשבט. ב-9 אני באה להעיר אותה כי התור ב-10, הרדיאטור דולק, זה היום נורא קר, הרדיאטור דולק בפול אצלה בחדר, ואני נכנסת ואני אומרת, איזה גיהנום פה, וסוגרת אותו.
ועדיין
והיא ישנה, אני מנסה להעיר אותה, היא נושמת בכבדות. עכשיו, היא הייתה מצוננת. זה כן היה מעורר אצלי משהו, אם זה היה למחרת, כי למחרת היה הראשון בפברואר, והראשון בפברואר זה התאריך של הניסיון הראשון שלה. אני יושבת בסלון ועובדת, היא בחדר סגור, אני שומעת את הנשימות שלה לאורך כל היום. ב-3 אני מצלצלת לחברה, ו-3:30 כזה מדברת איתה, ספרת לה ככה קצת מה קורה, ואז אני אומרת, אני מרגישה אי שקט, אני הולכת להעיר את התליה. אני אכנסת לחדר שלה, היא נושמת, ואני מבינה אני מבינה שפספסתי אותה. אמבולנס מגיע, הולכים אליה לחדר, מוציאים אותי מהחדר, 3/4 שעה של ניסיון של החייאה כבר. זאת אומרת, זה כזה של יום של מיסוך, יום של של אלוהים לא רצה שאני אראה את זה. אלוהים לא רצה שאני אציל אותה. קטע מאוד מוזר שבחור צעיר יוצא מהחדר ואומר, ניסינו לעבוד, עבדנו עליה 3/4 שעה, או עבדנו עליה ככה וככה, ונאלצנו לקבוע את מותה, ואני כזה בוידום הארון שלי. באים אנשים, ואז הגיעו הביתה והתחילו לבשל. כאילו אני רואה בדמיוני סירים כמו בסרטים, אבל אין לי כאלה, זה לא היה סירים כאלה. מההלוויה היה לי זיכרון אחרי הקבורה שבאים אליי ויורדים אליי. שבוע אחרי זה, כשבאנו לקבר, אני מסתכלת ואומרת, אין מישור? כאן מקום לרדת, זה רק מישור. והחוויה הייתה דומה להר סיני כזה, מין איזה מקום של קדושה כזה.
את הרגשת שאלה סירים גדולים והרבה כן. אוכל, והרגשת שמקדשים נכון. את הפרידה של התליה מהעולם
וזה
הזה.
וזה היה, אוי, זה היה ממש הלוויה ענקית. ניר אמר שהאום מחברה קדישה בא לשאול אותו, מי זאת מישהי מאוד חשובה שנפטרה?
כן. מה השתנה בך מאז היום הזה?
אולי התרקחתי. הייתי קשה עם אנשים, היה לי קשה. פרספקטיבות שלי השתנו לגמרי. מה שקודם נראה לי מאוד חשוב, נראה פחות. על זה אתם כועסים? אבא שלי עשה ניסיון אובדני 5 חודשים אחרי התליה, כשהוא הבין שמצבו הרפואי הסתבך. הוא התנצל על זה מאוד, הוא אמר לא הייתי צריך לעשות את זה, והוא כן נפטר עוד 3 חודשים אחרי. יש לי עוד חברה שהתאבדה סמוך ליום הולדתי, ואז אבא שלי נפטר. זאת אומרת, התחושה שלי הייתה זה שעוד מעט אני אשאר לבד בעולם. העולם המשיך להסתובב, וכל האנשים המשיכו במנהגם לחיות, למרות רצוני שהכל ייעצר.
והאם הייתה לך מחשבה של אולי באמת מוטב שהיא תמות, אולי באמת, אנחנו לא נצליח בחיים האלה כמו שהם, לספק לה איזושהי רווחה. אולי באמת זאת בחירה שנכונה לה.
אני חושבת שהיא השתחררה כשהיא הלכה מפה. הבעל של אחותי אמר, התליה שחררה 2 נשמות כשהיא עזבה.
את שלה ואת שלך.
אני חושבת שאנחנו באים לעולם לזמן מסוים. זמן קצוב. וזה הזמן שלנו להיות פה, לעשות או לא לעשות, להצליח או לא להצליח. ואז אנחנו מפנים את הדרך. אני חושבת שהתליה הגיעה לפה ל30 שנה. רומיה, כשהייתה בת 5, היא הגיעה הביתה יום אחד ואמרה לי, אמא, את יודעת, לפני שילדים נולדים, אז כל הילדים נמצאים בצד אחד, וכל האימהות בצד אחר, וכל ילד בוחר לו אימא. או במילים אחרות היא אמרה, בחרתי אותך. ואני מודה לאלוהים, אני מודה להתליה שהיא בחרה אותי. זאת אומרת, אם היא הייתה צריכה לבוא ל-30 שנה ולהיות פה, תודה שהיא באה אליי.
מתי התחלת ללמוד ליווי רוחני?
ניר די הרבה פמפם לי, תלכי ללמוד רבנות.
אז ניר הוא בעצם רב רפורמי?
כן.
בקהילת יוזמה במודיעין.
נכון. הוא הפנה אותי אל רחל.
רחל אתון, שהתראינה פה.
פרשתי מעבודתי בהנהלת חשבונות, ורגשתי שאני משילה מעצמי פרסונה. במקביל הכרתי את מי שהיום בת זוגי.
אם קודם דיברנו על הזכות להתחדש, להתדייק במי שאנחנו באותו גלגול חיים,
כן.
אז זה נשמע שזה היה...
שזה עדיין.
אני רגע מסרטטת מהלך. מספר שנים אחרי שהתליה נפרדת מהעולם הזה, את משילה מעצמך כל מיני דברים, ואת מכניסה לחייך כל מיני דברים. את עוזבת את העבודה כסמנכלית כספים ביוזמה, בקהילת יוזמה, קהילה רפורמית במודיעין, ואת לומדת גם הסמכה לרבנות, ומוסיפה לזה גם ליווי רוחני, מכירה את זוגתך, ובעצם מתחילה ככה לבסס יסודות חדשים בחיים שלך, והם חיים אחרים.
שמיים וארץ, או ארץ ושמיים.
שמיים זה עכשיו.
אני חושבת שיותר, כאילו נפתח עולם.
כן.
נפתח לי העולם, ואולי נפתח לעולם אני.
אז איזה נס יש בחיים שלך, נעמי?
זה, כל השינוי הזה. התליה, היה לה שיר שהיא כתבה, שאחד המשפטים בו זה לא עניין של מה בכך להצליח לראות את הקסמים.
לאיזה נס את עוד מייחלת, נעמי?
להישאר ולפתח את, את פתיחת הלב. מקום שממנו נכון לי לחיות בעולם הזה, זה למצוא את הדברים של הנוכחות שלי יש משמעות בתוכם. אני חושבת שהבחירה בליווי הרוחני כזאת, יותר מהרבנות, זאת אומרת, לפגוש בן אדם, להסתכל לו, להסתכל עליו, להסתכל לו בעיניים ולהקשיב, זה נראה לי כמו הדבר הכי גדול שאפשר לתת לעולם הזה.
תודה רבה, נעמי.
תודה, טלי.
תודה גדולה לנעמי בן-ארי. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי, על האהבה בחיי. תודה לכם ולכן על ההקשבה ועל התגובות החמות. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.